עכשיו, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דעד.
אורחים ומפיקים, אסף נבו ואפרת קורמן, החי על השידור, סתיו קורנס. ואיתנו, חבר כנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
טוב, ראש הממשלה הודיע, כולם מצפים לאיזה טיוטה של ניסוח שאולי יהיה מקובל גם על החרדים וגם על ההוא ולהי, איזושהי קומבינה שכולם ניבאו שאין אפשרות לקבל אפילו קומבינה, ואז הוא עושה תרגיל, והוא מודיע שהוא הורה לקדם את החוק שעבר בקריאה ראשונה ביוזמתו של גנץ. זה היה בממשלה שלכם?
כן, בממשלה שלנו.
איך אתם יוצאים
מהברוך הזה? אני רשאי להניח שהצבעת בעד?
אני לא זוכר, אבל אני מניח שהייתה איזה, אם הייתה משמעת קואליציונית, אני כנראה הצבעתי בעד.
בקיצור, עשה לכם תרגיל יפה, מה אתם עונים על זה?
התשובה בגוף השאלה, אתה מבין? ראש הממשלה, באמצע מלחמה, מתעסק בתרגילים, בספינים פוליטיים, זה הרי תרגיל מאלף עטף. הרי כולם הבינו כבר אז, זה כתוב גם בדברי ההסבר, שמדובר בחוק גישור, בדרך לחוק למתווה השירות הישראלי, שגורם לזה שכל נער ונערה בישראל ישרתו שירות כלשהו את מדינת ישראל. הכל היה ברור, הכל כל כך שקוף. אתה יודע, רק לשמוע את מה שגפני אז אמר על החוק הזה, שהוא חוק גישור, שזה חוק מתואב, וחוק מבזה, הכי מבזה שחוקק בכנסת ישראל. פתאום החרדים מסכימים לזה, הרי כל הדבר הזה, זה ספין ותעלול פוליטי כדי למשוך עוד זמן. זו השיטה של נתניהו, בהכל, לא רק בנושא החרדים, למשוך זמן, לגרור, לא להחליט, והנה, כאן אנחנו נמצאים.
כשאתם הגשתם את זה כחוק גישור, זה לא היה בשביל להרוויח זמן, גם אז הייתם תחת מכבש בגץ, והיה צריך אולי לשכנע את החרדים, אולי להרוויח, אבל אתם אמרתם שזה זמני, אז למה אי אפשר להגיד על הנוכחי שהוא זמני?
נתניהו לא אומר שהדבר הזה זמני, מבחינתו זה חוק, ככה הוא רוצה שזה ייראה, אנחנו, אם הוא היה אומר, תקשיבו, אני בתוך תהליך, אני רוצה בסוף, וזה היעד, הנה עכשיו אני גם קובע יעדים, אבל אתה יודע, אני אומר לך אריה, בסוף גם אחרי 7 באוקטובר, די, המציאות השתנתה, דברים שעוד יכולנו לספוג אותם ולעשות אותם לפני, כבר לא רלוונטיים יותר. הרי עד עכשיו הנושא של חוק גיוס היה נסיעה בנטל, היה שוויון חברתי, זה כבר לא הסיפור. צהל צריך חיילים, צהל צריך לוחמים, זה לא עניין של נסיעה בנטל, זה עניין של ביטחון לאומי, של צורך קיומי, ולכן די עם הספינים, די עם התרגילים.
יש עוד דבר, גם נגמר הנושא של הגישור, בגץ הבהיר שהדדליין הסופי של סוף כל הסופים, אין הערכות, אין גישורים, it's now or never, ולכן זה קצת פחות רלוונטי, אבל אם כבר דיברת על גפני ודרי, תראה, אני פשוט כדי שהמאזינים שלנו ייכנסו לזה, הנה כמה שניות של מה שהם אומרים על אותו חוק בתקופה שלכם.
שלא תהיו בשלטון, אתם תעופו לכל הרוחות.
יש קווים אדומים שאנחנו לא נעבור עליהם. אין לכם שום זכות מוסרית להחליט בשביל החרדים ובשביל היהודים מי ישרת בצבא כשאתם לא משרתים בצבא.
אז זה היה בממשלה
אגב,
הקודמת.
אגב, אני גם בעד שהמשיכו ללמוד תורה, אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה מתוך 12,000 מעמדים לגיוס וכל שכבת גיל של החרדים.
בכל מחזור, כן, בדיוק.
בכל מחזור, כל כך הרבה מהם לא לומדים תורה. כל כך הרבה, אני אומר לך, אתה יודע למה לא לומדים תורה? כי ללמוד תורה זה כל כך קשה, זה כל כך מאתגר. לא כולם יכולים ללמוד תורה, לא כולם יכולים ללמוד גמרא 12-18 שעות ביממה. האנשים האלה רוצים להתגייס, רוצים להיכנס למערכת הכלכלית של מדינת ישראל, אבל הפוליטיקאים החרדים, המפלגות החרדיות, פשוט עוצרים אותם מלעשות את זה, ודי, צריך לסיים את זה.
תגיד, מתן, מה קורה עכשיו בלוח הזמנים? אתה יכול לסרטט לנו את החודש הקרוב, מתי הדדליינים, איפה קווי פרשת המים, מתי צריך לאשר את החוק, מתי עתירה, אתה מכיר כאילו, כי זה בעצם האיום היחיד כרגע על קיומה של הממשלה.
זה יותר שאלות לעמית סגל, אני פחות...
אתם אבל עם אותו מגזר, בוא.
הבנתי. אני פחות בקיא בכל המספרים האלה והתאריכים.
קיוויתי שתעשה את זה במקומי, כי אני אמור לעשות את זה עכשיו פה.
הבנתי, אוקיי, אז...
חלוקת נטל בכל זאת.
הבנתי, חלוקת הנטל. אז בחלוקת הנטל הזו אני לא יכול להשתתף, כי באמת אני לא בקיא בכל התאריכים ובמספרולוגיה
הזאת. אז אני אשאל אותך שאלה יותר קשה. עד מתי אתם בממשלה הזו? אתם גם ככה הרבה יותר מה שתכננתם. אתם סופגים עכשיו חלק מהאשמה על הכישלון. אי אפשר להגיד שמה שקורה עכשיו במלחמה זה לא כישלון, עד עכשיו לפחות. האם הדדליין הוא באמת סיפור חוק הגיוס?
יש לנו אחריות מלאה לכל מה שקורה עכשיו, לכל החלטות הממשלה, נקודה. אף אחד לא, אנחנו לא נברח מאחריות מיניסטריאלית למה שקורה. אבל באמת אנחנו מרגישים יותר ויותר שקשה לנו להשפיע על המציאות, הן אם זה בעסקה לשחרור חטופים, הן אם זה בכלל לאן המלחמה הזו מתקדמת. והקושי הגדול הוא שנתניהו פשוט מתקשה לקבל החלטות. הוא לא קיבל אף החלטה קובעת בחודשים האחרונים. אתה יודע, זה גם לא רק בגללנו. אתה יודע, יש לו איזה בעיה פנימית בתוך קואליציית ה-64 שלו, הרי לדבר על היום שאחרי, המחלוקת היא פנימית בתוך קואליציית ה-64, עוד לפני שאנחנו נכנסנו ואחרי שאנחנו נצא. יש לו שם את המחלוקת בין סמוטריץ' ובין גביר, לבין גלנט ועוד אנשים בליכוד. זה בכלל לא קשור אלינו.
חבר הכנסת כהנה, אתה מדבר על המחלוקת בין סמוטריץ' ובין גביר, ואני מדבר על המחלוקת בין מתן וכהנה. אני לא מאמין שאתה בעד החזרת הרשות הפלסטינית לשלוט ברצועת עזה עם הפתח, ועל זה מדברים על היום שאחרי.
על היום שאחרי, נכון, יש, תראה, בסוף אף אחד לא מדבר על הרשות הפלסטינית, מדברים על למצוא גורם מקומי, מדברים על תמיכה בינלאומית, מדברים על המדינות הערביות המתונות, זה לא יקרה ביום אחד, אבל צריכים להגדיר מה הכיוון, ונתניהו כרגע פשוט מסרב אפילו לקיים דיון, לאן זה הולך.
כי הוא אומר שכל עוד החמאס חזק, אף אחד לא ייכנס, והוא צודק.
אנחנו במקביל צריכים להמשיך להחליש את החמאס, ובסוף להביא למיטוטו בדרך צבאית, אנחנו לא חייבים להמשיך את זה. אבל גם פה, אתה יודע, אם אתה לא מייצר איזשהו משהו מדיני עם ההישגים המדהימים של צה"ל, אז נמשיך כל הזמן עם אותו דבר. ואגב, יכול להיות שהאיום שלטוני על החמאס, גם על ידי איזשהו חלופה בינלאומית עם גורמים מקומיים, זה עוד דבר שיגרום לנפילת החמאס.
זה לא רק זה, מתן, זה העניין. ארי, אף אחד לא מתכוון עכשיו להוציא צה"ל מהרצועה ולתת לאיזה גוף להיכנס ולהתקוטט עם חמאס. לא זה הסיפור. הסיפור הוא להתחיל לבנות את המנגנון הזה, את הגוף הזה, לתת לו לפחות לחלק את הסיוע המוניטרי, שזה היום, היום זה המכפיל הכוח הגדול, זה להיות, לפחות להצטייר כמו שלטון, וזה מה שהכי מלחיץ, אבל הכי מלחיץ אצלנו, הרכי, שום דבר אחר לא מלחיץ אותו, חוץ מאובדן השלטון.
אז מצאו גורם כזה, אבל הלווייתו התקיימה למחרת. כמו הלווייתו של הערבי שתמך בהסכם החלוקה ב-47, סגן ראש עיריית חיפה. היה אחד כזה,
אבל אנחנו לא, אבל אנחנו עדיין שם. עובדה שהרשות הפלסטינית על הכידונים של צה"ל חיה וקיימת ביהודה ושומרון, זו הכוונה. אבל רגע, אני ואתה נמשיך אחר כך, יש לנו פה את מתן כהנה.
הדיון מנחם מאוד מעניין, אבל אני יכול גם להקשיב.
נכון? אני חושב שאנחנו מעלים אותך לעשות שיחת רקע. תגיד, לסיום, רפיח, מה אתה היית עושה? אנחנו פה, אתה יודע, במיצר לא פשוט, מצד אחד, האמריקאים מתחו קו אדום, ומי כמוך מבין את החשיבות של משלוח של ג'יידם? מצד שני, מדינה ריבונית, ורפיח זה כנראה מקום, זה לא הניצחון המוחלט, אבל זה המקום שבו עוד לא טיפלנו.
אני רוצה להזכיר לכל המאזינים שבני גנץ וגדי איזנקוט כבר לפני 4 חודשים דיברו על הצורך לטפל ברפיח. אבל נתניהו, שוב, כנראה מאיזושהי הססנות וחוסר יכולת להחליט באופן סיסטמטי, גם אז לא קיבל החלטה על רפיח, ואחר כך המשיך לפתח איזה ספינים ועוד ספינים ועוד ספינים, והפך את רפיח כמעט לאיזה עיר קודש, לאיזה סלע קיומנו, ובסופו של דבר, כן, יש שם גדודי חמאס שלא טופלו וצריך לטפל בהם, וגם ג'יהאד איסלאמי וצריך לטפל בהם, אבל המערכה היא כל כך הרבה יותר מורכבת מזה. הרי יש לנו את הצפון, ויש לנו חטופים, ויש לנו עקורים מביתם בצפון, ויש לנו חוטים ואיראנים ומערכה בינלאומית. את כל הדברים האלה צריכים לשקלל ביחד, ואין פה איזה סיסמאות כמו רפיח עכשיו, או עסקה בכל מחיר, או ניצחון מוחלט סופי והחלטי. זה דברים שהם סיסמאות נבובות, שבינם לבין מציאות אין שום דבר. צריך לנהל את זה בשום שכל ולקבל החלטות. וזה משהו שנתניהו לאורך שנים, וגם עכשיו מתקשה לעשות.
חבר הכנסת כהנה, תודה.
תודה רבה.
חבר הכנסת ישי כהן, כיכר השבת, שלום.
שלום לך, חבר הכנסת כהן.
שלום לראש האופוזיציה, יאיר לפיד.
רגע, ומי אריה?
מה, אריה מזכיר הממשלה, נו.
אני מהאום.
לא, אריה...
אריה מבריק עם תרגילים מבריקים, זה אריה.
לוחם הלכי, אריה אלדד, אני חושב שזה הדבר שהוא הכי יחמיא לו, ובצדק.
קראתי רעיון מעניין שלו בתקשורת החרדית בחג האחרון.
של אריה?
הדברים הוצאו מהקשרה, מה כתב?
מה הוא אומר שם?
אני לא זוכר, אני זוכר שקראתי.
לא, לא, אתה מבין? תראה את החרדים, קראתי רעיון מעניין, שואל מה אמר, מה הוא אמר? כלום, הוא לא זוכר. ככה אתם גם לומדים תורה, אתה מבין?
אמרת לך, איי.
סליחה, מתנצל, זה הייתה בדיחה לא מוצלחת. שמע, שמעת הרגע את הקטע שהשמעתי מגפני ודרי?
לא, אבל יכולים לנחש מה.
הם מתבטאים בחריפות אופיינית יוצאת מגדר הרגיל על החוק שעכשיו הקואליציה רוצה לקדם.
אבל לפני שנתיים הם התבטאו.
טוב, אז... רגע, ניתן הקדמה.
יאללה, תעשה סדר, בקצור.
וזה לא סוד. שמענו את זה בזמן אמת, גם אולי קצת יותר מאוחר מפוליטיקאים שהודו על זה, לפחות אצלי. החרדים על חוק הגיוס של לפיד וגנץ, את חבריהם, התנגדו, נלחמו בתוך מליאת הכנסת ובתקשורת, ובפרסה, במאחורי הקלעים, נלחמו שהוא יעבור. זה לא סוד, איך אומרים, זה הסוד הכי גלוי במשכן הכנסת, סביב חוק הגיוס, הם עשו הכל, כולל ראשי הסיעות החרדיות, שהחוק הזה יעבור. הם התנגדו בצורה פומבית, כי הם היו חייבים להתנגד אליו. עכשיו, מה קרה שעכשיו, האם הם חושבים שהחוק הזה הוא טוב? התשובה היא לא. אבל מה קרה ביומיים שלושה האחרונים? שאחרי חודשים ארוכים שהם מנסים למצוא מתווה מוסכם, כשבגץ יושב להם, מה שנקרא, בצבא, עוד רגע אתם צריכים לקבל את ההחלטה, אין הרבה זמן. הם לא מצליחים להגיע לחוק מוסכם, לא פנים חרדי, אבל בעיקר לא בתוך הקואליציה, כל עוד שיואב גלנט ממשיך עם הווטו שהוא נניק לבני גנץ בסוגיה הזו, והם מבינים, אין חוק, ולכן האופציה היחידה היא, לקחת את החוק של גנץ ויאיר לפיד ולנסות, בממשלת בנט לפיד, ולנסות לקדם אותו ולומר, הנה זה חוק שגם מערכת הביטחון תמכה בו, גם גנץ תמך בו, והניסיון הוא כאן כרגע בעיקר גם להוריד את גלנט מהעץ שהוא מטפס עליו, בכל מה שקשור לבטו על בני גנץ. אני חייב לומר לכם, הביקורת שאני שומע בשעות האחרונות, אגב זה כבר כמה ימים, אבל בשעות האחרונות מהסביב האירוע הזה של התרגיל לחוק גנץ לפיד, זעם שאני לא זוכר כמותו על בני גנץ, שהם טוענים שהוא יודע שהחוק שהוא מנסה לקדם מה שנקרא מתווה השירות, אין לו סיכוי לעבור אף מנהיג חרדי, גם הליברליים ביותר, אין לו סיכוי לגייס אף חרדי, והוא משתמש בסוגיה הזו כדי להפיל את הממשלה, כדי שלא יהיה פתרון, החרדים יצטרכו לפרוש. אם אני שמעתי אפילו אחד מראשי יהדות התורה שאמר לי בדקות האחרונות, אם גנץ חושב שדרך זה הוא יגיע לרשות הממשלה, שידע אם לנו תהיה את האפשרות אחרי הבחירות במידה ונתניהו לא מצליח להשיג רוב, ואנחנו נוכל להכריע בין נוגמר לפיד, בנט וגנץ, גנץ לא יהיה הבחירה.
אני לא יודע איך להגיד לך את זה, ישי, אבל הסיפור שלנו עכשיו זה לא שגנץ יגיע לרשות הממשלה, הסיפור שלנו עכשיו, כמו שמתן כהנה הסביר, זה עניין קיומי שבו צהל צריך באופן דחוף חיילים, והמתווה שהם מציגים עכשיו לא יספק לו חיילים, ויכול להיות שפשוט צריך להוריד כפות.
והמתווה של גנץ יספק לך?
לא יודע, אריה, אני יכול להיות שלא.
אז אני עונה לך תשובה.
יכול מאוד להיות שלא.
לא, אני עונה תשובה לא ביכול להיות, בוודאות, המתווה של גנץ, או כל מתווה שיגיע בכוח על המגזר החרדי, ולא משנה מי יביא את המתווה הזה, בין אם זה יהיה נתניהו, בין אם זה יהיה גנץ או לפיד, לא יגיע סוף חרדי. ותאמיני
כאן אנחנו
לא
קצת
צריך,
חלוקים.
הצבא לא צריך את החרדים כדי שמשטרה צבאית תשמור עליהם, הוא צריך אותם כלוחמים או כמשרתים.
אנחנו פה לא קצת חלוקים, אבל תורו של אריה לשאול שאלה, אריה.
אבל אני רק אסיים, בין, כן. גם עם כל הטענות, נניח שאני מסכים כל הטענות שלך נגד אי גיוס חרדים, נניח שאני מסכים גם עם אלו שלא מכירים בערך לימוד התורה ואומרים שוויון לכולם 100-100, עדיין, במבחן התוצאה, לא תקבל חרדי אחד בכוח שילך להילחם.
נשאר פה חלוקים, כי אני חושב אחרי את
אריה. שאלה אחת, יש היום מישהו שהוא אישיות מפתח תורנית, רבנית, שאם הוא היה אומר, כן, אפשר לגייס את כל השבבניקים, את כל אלה שבאמת לא לומדים, זה היה משפיע, זה היה מוסיף חיילים לצה"ל?
לא, אתה לוקח אותי למקום אחר, שהוא קשור לחוק הזה, אבל יותר על החוק שהחרדים ניסו לקדם מאחורי הקלעים, שכן הם מדברים על 25%, אגב, החוק של גנץ ולפיד לדעתי יותר פרה ואפילו בסוגיה הזו, 25% ממחזור הגיוס כבר בשנה הקרובה, זאת אומרת ב-2025, אפילו תחילת אמצע 2024, 25% ממחזור הגיוס החרדי יצטרך לשרת בצבא בשירות לאומי אזרחי. גם לזה יש התנגדות לא קטנה בתוך הציבור החרדי, הן אצל מספר אדמו"רים, הן אצל מספר פוליטיקאים, אפילו רבנים בכירים בציבור הספרדי, אבל את המתווה הזה החרדים יכלו להעביר. הם אומרים, אנחנו לא נלך למהלך נספוג אש, אש פשוטו כמשמעו, מההנהגה הרוחנית, מהקיצונים, מהפלג הירושלמי, שהנה אנחנו מגייסים לצבא, ואנחנו פשרנים וליברלים, ומעודדים גיוס לצבא וכו'. ומצד שני, גלנט תגיד, לא, אני לא תומך בחוק הזה, אז אנחנו נשאר קרחים מכאן ומכאן. לכן אני אומר, כרגע על היעדים חרדים, האם ההנהגה הרוחנית תתמוך, גם בחוק הזה שהם מעבירים, יש נראה לי 2,600 כבר בשנה הבאה, הם דיברו 3,000 פלוס בשנה הבאה, זה מספרים שאתה צריך להביא בחורים שלא לומדים שיתגייסו, וזה יחייב את דוד הרבנים לסוגיה.
ישי כהן, תודה.
תודה רבה.
אני אומר לך, אריה, אם המדינה הזאת תיקח את עצמה בידיים, כי בברירה בין להישאר שהחרדים יישארו קרחים מכאן ומכאן, או שצהל יישאר קרח מכאן ומכאן, אני בוחר שהחרדים יישארו, כי מי שמגן עלינו זה צהל, תקן אותי.
אני לא מוטרד מהקרחת שלהם. אני באמת מוטרד ממספר החיילים בצהל. השאלה היא מה יהיה המהלך שיביא אותם לצבא, אם בכוח, דרך שישבו 1,000 מהם בבתי סוהר במשך שנה וזה יביא שינוי, או
שאלה מצוינת, גם אני לא יודע, אבל תגיד לי מה אתה חושב, כי אני דווקא לא אומר כוח, אני אומר חוק, מי שמתגייס, אגב כולל ערבים, ערבים לשירות אזרחי וכולי, מי שמתגייס מקבל את כל זכויותיו, מי שלא מתגייס לא מקבל כלום, כולל דרכון, כולל רישיון נהיגה, כולל הכל, ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה, מה שאתה רוצה, כל דבר שקשור למדינה, לא נתת, לא קיבלת, פעם ביבי קרא לזה, ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו, אז אני חושב שדווקא זה, ואני מוכן כמובן לתת מכסת עילויים נדיבה, לא מה שבן גוריון אמר 400, נדיבה, כמו שיש, אתה יודע, גם אצלנו, ספורטאי מצטיין, מוזיקאי מצטיין, מקבלים או פטורים או אפשרות לעשות שירות קל, בסדר? טוב, בוא נשאל את מרב בן ארי מה היא חושבת, שלום לך.
שלום לך.
אני הייתי גם מוסיפה גם שלא יהיה
חבר כנסת. וואלה, אבל אז כל היופי, כל הפלפל והמלח של גפני ודרי, את מתארת את חייך בלי זה?
ולמה אתה הולך רחוק? למה בליכוד כולם מתגייסו? למה דפנה גפני ודרי? למה בצירות הדתית כולם מתגייסו?
דרי עשה שירות מקוצר. טוב, קודם כל,
שמי, כל חברי הכנסת החילונים שירתו בצבא?
אגב, גם לי, גם להם אני אומרת, לא, אצלי זה אצלנו כולם שירתו, אבל אני אומרת, מי שלא עושה שירות או שירות אזרחי, או איך שתקראו לזה, או שירות צבאי, לדעתי גם לא צריך להיות חברי כנסת. אבל זו דעתי.
אני מסכים איתך, אבל רגע, בואי נתחיל מההתחלה.
נתחיל מהערבים, שהם יצאו כולם מהכנסת, אוקיי?
לא, שהם יצאו שירות אזרחי.
לא, המכהנים.
אנחנו מבזבזים זמן לשטויות, מכהנים, לא נדיח אותם, הלאה, בואו נתקדם רגע. גפני ודרי יישארו פה הרבה אחרינו, זה אני עשיתי לכם ספוילר.
איזה נאומים הם עשו על החוק.
כן, נשמעתי אותם, אבל אני יכול לשאול שאלה, רוצים להתחיל את הרעיון בצורה כמו בני אדם. תנסי את יותר מנוסה בפוליטיקה ממתן כהנא, ניסיתי להבין ממנו את הלוז. מה הולך לקרות למען השם עם הדבר הזה בחודש, חודשיים הקרובים?
אני מאוד מקווה שבית המשפט העליון, בג"ץ שמתחייב לסוגיה, ייתן להם לחוקק בשנייה שלישית, עד סוף כנס הקיץ. כי זה הפתרון, כי הרי מה שבעצם מתן כהנא לא ידע לענות לך, זה על הדדליין. הדדליין היה אמור להיות מחר, אוקיי? הוא מה שנקרא, עשה תרגיל, מה זה תרגיל? סליחה שאני מתרגשת. ופשוט מביא את החוק שלנו, הממש, החוק שלנו, היה לפני השביעי לאוקטובר, אחרי השביעי לאוקטובר, ודיברתם על זה עם מתן, אני לא אסיף, אני מסכימה עם כל מילה, כל האירוע השתנה. עכשיו בג"ץ צריך לחייב אותו, את הממשלה שלו, לסיים את זה בשנייה שלישית.
סיימו את זה בשנייה שלישית, מה לוח הזמנים לפירוק הממשלה?
זה לא יסתיים בשנייה שלישית.
למה לא?
הנה אני אומרת לך.
אתם תצביעו נגד?
קודם כל, בוודאי שמצביע נגד. החוק שמובא עכשיו מתווה
אבל
הגישור.
אבל תמכתם בו קודם.
אבל אריה, זה היה לפני השביעי לאוקטובר, איך אתה משווה בכלל? את כמות הפצועים, את כמות ההרוגים, זה בכלל לא אותם מספרים. תקשיבו, זה היה מקווה גישור, אוקיי?
ואם תעבירי את החוק שאת רוצה, יהיה מספיק חרדים לגשר על ההרוגים והפצועים?
הנה, קודם כל, יהיה מספיק חרדים שיבינו שהם צריכים להתגייס, ואם הם לא מתגייסים, יש סנקציות פליליות או כלכליות. זה קודם כל. עכשיו רגע שנייה, אני רק רואה, בגלל שבן שאל אותי על הלוחות זמנים, הם הרי יביאו את העניין של להכיל דין רציפות, לא משנה, אנחנו נתנגד, זה יגיע מחדש לקריאה ראשונה. כל האלה שצעקו במליאה תואבה, ומה שהוא אמר לקרוא את הבגדים, לא שמעתי מה הוא אמר שם, כאילו, הוא יצביע בעד?
גם אם הוא יצא ויהיה בעד? רוב בלעדיהם, את יודעת שאפשר, את יודעת שאפשר להעביר חוק בלי להצביע בעד. הם אומנים בזה.
בוא, אני קצת מסויגת, כי אם אנחנו כולנו נגד ונהיה בגיוס מלא, יש לי פתרון. אבל עזוב את הכל, אריה. בסוף, המתווה הזה, הוא צוחק בזה, אז אני צוחק בפרצוף של החיילים ואנשי המילואים.
הוא לא צחק לפני שנתיים, ועכשיו הוא צוחק? למה? כי יש 10,000 פצועים?
אבל הנה, אני אומרת לך, זה אתה באירוע אחר של צהל אחרי 7 באוקטובר.
אני מדבר על
ההיבט. כבר היינו בוויכוח הזה, בואו נחדש.
אבל בוא, אני גם שמעתי אתכם מדברים, לכן נצאתי להתקדם על הרוב, כי אני חושבת שמה שהיה אז...
תגידי, אז אני מתקדם איתך. אתם הצבעתם אז בעד, ועכשיו תצביעו נגד, פוליטיקה, יש כאלה כמו אריה שיגחכו עכשיו, יש כאלה שיגידו שבאמת המצב השתנה, אבל את יודעת להעריך לפחות, הרי אתם מבקרים ביקורת קטלנית את המחנה הממלכתי, ולפעמים גם בצדק, או תמיד בצדק, תלוי מאיפה אתה, שהעובדה שגנץ עכשיו הממשלה וגלנט הפך אותו לשחקן וטו, היא זו שלא מאפשרת לממשלה להגיש שום דבר על דעת הקואליציה בממשלה דרך מערכת הביטחון, מה שהיה אולי מאפשר לקמבין איזה קומבינה. זאת אומרת, הייתה, יש סיבה להישארות שלו עד יוני בממשלה.
אתה שואל אותי למה הוא נשאר בממשלה? זה השאלה? שאני אבין.
אין לי מושג מה שאלתי.
אני יכולה להגיד לך שאם זה למה הוא נשאר בממשלה, אני באמת כבר לא מבינה.
כדי להחזיק את הווטו שגלנט נתן לו, זה מה שיכול להפיל את הממשלה.
תגיד, מה קורה במדינה? מה קורה? האם יש להם השפעה כמו שהיה בעבר? אין עסקת חטופים על השולחן לצערנו הרב. המצב בדרום, המצב בצפון, מה? איזה השפעה יש להם בתוך הממשלה היום? באמת אני שואלת. אנחנו צריכים כולם להתאחד ולהפיל את הממשלה הגרועה הזאת, שכל מה שהיא מתעסקת זה בלמרוח זמן כדי שהוא יישאר בשלטון. היא לא מקבלת החלטות על הרצועה, היא לא מקבלת החלטות על הצפון. הדבר הכי שהיא קיבלה החלטה זה למרוח עוד זמן בגיוס שלה, בהשתמטות של החרדים.
מירב, בראבו.
אז אם אתה שואל אותי,
אם אתם מחר... מחר אתם מפילים את הממשלה ויש בחירות. כלומר, בעוד חצי שנה, במקרה הטוב, תהיה ממשלה אחרת.
הלוואי, אמן.
את חושבת שתהיה עסקת חטופים בינתיים, או שאת דנה אותם לחצי שנה בטוח בפנים?
אריה, אני חושבת שכל השיקולים של הממשלה הבאה יהיו שיקולים של שרים מקצועיים שעושים את העבודה שלהם ולא עושים
שרים מקצועיים. ראינו כבר 76 שנים ראינו שרים מקצועיים.
לא, אל תכנסו איתי עוד פעם להיסטוריה, אבל זו שאלה מרתקת מה שהוא שאל, כי למשל אהוד אולמרט, אני אומר את השם אהוד אולמרט, אם לאריה היה רעשן הוא היה עכשיו מסובב אותו. אז אהוד אולמרט התפטר, המדינה הלכה לבחירות, זאת אומרת, הוא כבר לא פה, הוא עדיין ראש ממשלה.
אתה מדבר על אחרי לבנון השני, על מה אתה מדבר?
אני מדבר על לפני בחירות 2009.
אוקיי.
והביאו לו מתווה לעסקת שליט, הוא יכול היה לחתום עליו, לצאת מלך העולם בשמאל, אולי זה אפילו היה משפיע על המשפט שלו, והוא החליט בצו מצפונו להגיד, זה מזיק למדינה ולא לעשות את זה. אני דווקא חושב בהקשר שאלה של אריה, שזה כן, זה יקדם עסקת חטופים, כי נתניהו כבר... לנתניהו כבר לא יהיה שום בייס לקרוץ ולהתחנף, הוא לא יפחד כבר מבן גביר וסמוטריץ', ויכול להיות שהוא יהיה יותר יצירתי.
אם הוא יקבל עסקה שהיא כניעה, הוא יודע שהוא אבוד.
לא, אבל
זה... הסיכוי הפוליטי היחיד שלו זה אם הוא יתעקש.
לא, ארי, אבל אתה שאלת אם הממשלה תיפול. עניתי לך לאחרי הנפילה.
ויש בחירות, אבל אחרי בחירות, בחצי שנה עד הקמת הממשלה, לא תהיה שום עסקה. זה הבעיה.
טוב, אז אנחנו לא נעסוק בנבואה.
קודם כל, אני מחכה לחכות ולראות. מה שאני כן יכולה להבטיח לך, שהמניעים היחידים של נתניהו, זה באמת, זה קודם כל בן גביר וסמוטריץ', כי כל מה שהם אומרים הוא עושה. ודבר שני, זה הבייס. זה לא באמת הרצון של נתניהו.
טוב, אני רוצה לגעת איתך בעוד נושא. היום, בזמן שהוועדה לביטחון לאומי בכנסת דנה על חוק ההילולה, הדלקת לג בעומר שאמורה להתקיים ממש אוטוטו, והחרדים דורשים מתווה מצומצם והבטחה ושוטרים וסדרנים. באותו זמן נורו עשרות רקטות והיו נפילות במהירון, את צייצת איזה ציוץ באותו רגע, מה היית עושה? 90 רקטות
נורו תוך כדי הדיון על
ההילולה
במירון,
60
רקטות, ואני הייתי אגב, להר שכבר הותקף לדעתי לפחות 3 פעמים, בעיקר בגלל הבסיס שיש שם.
כן, לרומא זה לא יש על אבי הבא.
כן, וכמובן תושבים שלא מפונים, כן, כי זה לא אזור שמפונה. בסוף אני יכולה להגיד לך שההחלטה של אלוף פיקוד העורף זה שיהיו 30 איש על ההר בלבד. הבעיה היא זה לא 30 איש, זה החיילים במחסורים בדרך להר, כי מישהו צריך לעקוף את זה. זה האוטובוסים שימשיכו לנסוע לכיוון ההר, כי אנשים נוסעים לבתים שלהם בתחבורה ציבורית. זה השוטרים שאמורים למנוע כניסה של כל מיני אנשים. תבינו, גם בקורונה, שהיה הגבלה על התקהלות, הגיעו מהצפון, הגיעו מכל מיני מקומות. ואני, כל מה שאמרתי זה שם, פשוט תסגרו את ההילולה הזו בלגבו, פשוט בערב הזה, תעצו את זה, זה פיקוח נפש.
ואת אומרת שלא יהיו רבבות שינסו בכל זאת למרות ההחלטה, ואז תצטרכי שוטרים וחיילים כדי לחסום אותם? מה הרווחנו?
אז מה אני אמרתי? הרי ברגע שאתה אומר כמדינה, אני מאשר 3 הדלקות. רמה, 3 הדלקות של בויאן, של רב אמר, של שמואל אליהו. 3 הדלקות. זה אומר מבחינת הציבור, שיש הדלקה על ההר, אוקיי?
רגע, אבל מה שאריה שאל אותך, זה אם נניח בוטלו הדלקות, לא יבואו רבבות לנסות לעקוף את זה? אני שואל, אני לא אומר.
להדליק בעצמם.
תראו, בסוף יהיו חיילים ושוטרים,
נכון,
שיהיו במחסומים וימנעו כניסה של אותם מתפללים. אגב, שגם היום יכולים להיכנס להר ולהתפלל. המטרה היא למנוע את ההתנסות הגדולה. אני חושבת שלא צריך לעשות בכלל הדלקות, בסוף כן, עכשיו יש אני... מתווה של 30 איש, זה גם מורכב, כי זה 30 בלי כל החיילים והשוטרים.
רק בויאן, כי סבא שלי פשוט היה חסיד בויאן, אז אני נותן להם את
ה... ואגב, שהם מדליקים כל שנה.
אני יודע, זה כל... הכל התחיל מבויאן, אז הכל האירוע הזה, נכון? כל ההדלקה.
לא, אתה יודע מה? בכלל פעם זה היה בעיקר של עולי צפון אפריקה שהיו עולים, אבל זה הער כבר ניתח... על ידי התקנים.
תני לי להיות פירומן. בקיצור, אם פיקוח נפש יכול לדחות שבת, הוא יכול גם לדחות את ההדלקה הזו פעם אחת כשאנחנו בתוך מלחמה. חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה.
תודה רבה.
נכון, תודה רבה,
להתראות. אפרת קורמן, תעשה לברכי תנועה, נצא לפרסומות, אבל נחזור, אז חכו. כתב הצבי של מעריב אבי אשכנזי, אלן.
ערב טוב.
אלן בן, אלן.
טוב, יש הרבה על מה לדבר. הכי מרתק זה מה שפרסמת לא מזמן, מזה נתחיל, על הפגיעה בבלון התצפית של צה"ל. מה הסיפור?
תראה, בעצם אנחנו רואים איזשהו ניסיון של החיזבאללה בתקופה האחרונה לעבר את צה"ל בגבול הצפון. בלון התצפית, ככה מי שמכיר את האזור שם, היה ממוקם, היה לדמי את האירוע הקשה אתמול, שבו נהרג אזרח ישראלי ונספח חיילים נפצעים, אחד באורח בינוני. החיזבאללה בעצם מנתק את בלון התצפית הזה, שהוא בעצם אחד מכלי הכלים של היכולת של צה"ל למנוע גם חדירה של מחבלים בוואדי נמר, וגם כמובן לבצע פעולות של ירי מלאטים, מזאטים, כטב"מים וכל מיני דברים כאלה באוויר לעבר שטח ישראל. אבל זה לא רק שם החיזבאללה פועל, אלא הוא פועל לאורך כל הגזרה. אנחנו ראינו במטולה את הניסיון של חטיפת הרחפנים של צה"ל לשטחות תוך השתלטות על התדרים, וגם אנחנו רואים במהלך כל הלחימה הזאת פגיעות בעמדות התצפית של צה"ל כדי לנסות ולמנוע מצה"ל לאסוף מודיעין בטווח הקרוב על פעולות החיזבאללה.
אבי, אתה אומר שהם הצליחו לנתק את הקבל של הבלון, כי כל בלון קשור בחוט ככל שאני יודע.
אמור להיות קשור כנראה ביותר מקבל אחד, אבל דתית זה שהבלון נמצא כרגע בידיים של לבנון עם המצלמות, ואנחנו כרגע בסוג של עיוורון בקטע מסוים שם, כי אני מניח שצה"ל מצא איזשהו פתרון כזה או אחר מיידית כדי למנוע שוב פרצה בשטח, אבל בהחלט זה דבר שמטריד. זה אתגר עבור צה"ל בכלל, כל המלחמה הזאת סביב האמצעי תצפית, אני רואה, אני יודע שבחלק מהמקומות מצאו פתרונות כאלה ואחרים שהם רחוקים מירי
המטה. זה חתיכת טרור, הרי גם החמאס פתח את המכה בשבעה באוקטובר בירי וחבלה בהרבה מאוד מצלמות, ברוע יורה. אגב, אמרת, הזכרת את האזרח שנהרג באדמית, זה בן דוד של עמיתנו וחברנו עקיבא נוביק, אלעד פינגרהוט, זה פשוט ציוץ של נוביק שהודיע את זה לא מזמן. טוב, חוץ מזה הם גם יורים. כולם.
כן, אנחנו מדברים על, קודם כל, הירי שהיום היה צריכים, בואו ניקח בצפון את ה, נכנס ככה, לדברים איפה אנחנו עומדים בצפון. אז בצפון אנחנו בעצם מבינים שהירי שהיה מסיבי בשעות הצהריים לעבר מירון, זה היה ירי כתגובה על חיסול אלוף פיקוד הדרום במרכאות של החיזבאללה בדרום לבנון. כמה שעות קודם לכן, במהלך הלילה, צהל ביצע סיכון ממוקד לאותה חוסן חורי ופוגע בו, הורג אותו ואת השומר ראש שלו. בעצם צהל חזר לימי החיסולים, הסיכולים הממוקדים בדרום לבנון. זה האימה של החיזבאללה, אגב, אם יש משהו שמרתיע את החיזבאללה זה העניין הזה, שעל הראש שלי, גם של הבכירים, גם של הזוטרים.
אבי, אני לא רוצה לפגוע, אבל הם לא כל כך מורתעים.
לא, לא, הם מורתעים בקטע הזה, בן, בקטע הזה זה אחד הדברים שאחרי...
אבל בקטע האחר הם יורים כל הזמן והורגים לנו גם אנשים.
תראה,
מצד אחד הם מפחדים למות, מצד שני זה קידום.
אבל אם תסתכלו, תראה, זה שצהל מארגן עכשיו הרבה מאוד בתולות עבור החבר'ה האלה, זה לא ספק משימה די רצינית עבור הצבא, אבל ככה בצינות אני אומר את זה, אבל תראה, גם התגובה של החיזבאללה מלמדת שמשהו מציק לו, כי ברגע שהוא פותח בהרשה מסיבית כזאת, בזמן, אגב, זה לקח שעה וחצי אחרי שדובר צהל לקח אחריות על הפעולה הזאת, שצהל לקח את האחריות לפעולה הזאת, היה להם כל הלילה בצורה עמומה, וברגע שצהל התיר שהוא זה שפגע, שעה וחצי לקח וראית את אותם 60 טילים שיורים, כולל בורקנים לעבר מירון, לכיוון כל
בורקנים, ה... בורקנים, למי שלא שולט עדיין, זו רקטה עם ראש נפץ כבד במיוחד, שגורם את הרבה מאוד...
שבין 200 ל-400 קילוגרם, תלוי
שזה איזה... מטורף.
אבל הבורקן לא אמור להגיע למירון, ככל שאני יודע. זה נונטטים.
תראה, אבל אם הוא יורא אותו מכפר קילה, מיד האנדרטה של, של אחד מראשי החיזבאללה, שגם אותו מישהו ככה דאג... לשלוח אותו לעולם הבא, אז המחק הוא קילומטר וחצי שתיים, לא יותר מזה, כדי לפגוע. על צבעון, מי שמכיר את האזור שם, אין שם מחקים גדולים, המעוף הוא לא צריך כזה גדול, וזה מספיק כדי לעשות נזק גם תודעתי, וגם הוא נשמע, הפיצוץ נשמע דבריה, בואו, התושבים שם מספרים, כאילו, תושבי זקני דבריה שמעו היטב את הפיצוץ הזה של הבורקן מעל מירון. אז המחק הוא לא גדול כל כך מבחינת המעוף, אבל מבחינת הרעש הוא עושה, הוא ממש חזק מאוד.
אבי אשכנזי, זהו. בינתיים, יש מספיק.
לא הספקנו עוד עזה, אבל יהיה לנו מספיק.
הם יורים לסדרות, מג'באליה, למרות שצהל חזר לג'באליה. תודה, אבי.
פעם שלישית בשעה האחרונה, כן.
בפעם שלישית, תודה. פרופסור עוזי רבי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ראש מרכז המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב. אנחנו מדברים על מצרים. אגב, היום הייתה משלחת ביטחונית ישראלית במצרים, אני מניח במאמץ להרגיע קצת המתיחות. משרד החוץ המצרי הודיע שהם מצטרפים לתביעה של דרום אפריקה נגדנו בהאג, מדברים על הורדת דירוג יחסים, אולי החזרת שגריר, והסיפור הוא כמובן זה שלא טעמנו איתם את רפיח, זה שכאן וזה ששם. מה הניתוח שלך?
טוב, זה שלא תאמנו, אנחנו שוב מבינים מעבר רפיח, דבר חשוב מבחינתה, צריך לזכור שהיסטורית רפיח תמיד הייתה עיר אחת, אחרי הסכם השלום חולקה לשתיים, אנחנו מכירים את העניין, אבל בוא נאמר את האמת, למצרים בסופו של דבר צריך גם להיות איזשהו חוש אחריות, שאני לא תובע אותו רק מישראל, אלא גם ממצרים, משום ש... להווה ידוע שב-20 השנים האחרונות, כל מה שבא בתוך ארץ המנהרות של רפיח, הוא הדבר המרכזי שבעצם שימש את החמאס ואת כל מה שקרה שם. אבל אני לא רוצה לפקוט על חלב שנשפח עכשיו, יש פה בעיה. אני מציע לישראלים לא לנוע במטוטלת מצד לצד כמו תמיד. אז בסדר, שמעתי צנח שוקרי, זה שר החוץ, הוא אמר, אנחנו נשקול את המשך הסכם השלום, על פי הביצועים של ישראל ברפיח, יש פה בהחלט שני צעדים שהמצרים זזים לכיוונם, זה האג, הסיפור הזה של דרום אפריקה, והדבר השני, איום, כמו שאמרת בן, בנושא של הורדת דרג היחסים. כל הדברים האלה הם לדעתי מה שנקרא domestic consumption, זה עבור הציבור המצרי, ועבור המזרח התיכון הרחב. סיסי. מי שמכיר יודע שיש פה שיתופי פעולה מתחת לפני השטח, שהם ארוכים, חזקים, אפקטיביים לשני הצדדים, ולכן יש בעיה, אני לא אומר שלא, אבל יש כאן מורכבות, ולכן אני לא הייתי ממהר בעצם לסגור את הדלתות. מצרים בעצם מחציפה פנים, היא גם לא רוצה, בוא נאמר את האמת, שכל עניין המנהרות פה ייחשף כמות שהוא, כי בסופו של דבר האחריות שלה, לפחות החלקית, גם כן תיחשף, ולכן הייתי מצפה מארצות הברית של אמריקה, שתמיד יודעת הכל ומדברת על היום שאחרי, שבו תראה לנו רק שהיא מסוגלת לקחת את שני הילדים האלה, ישראל ומצרים, לשבת איתם, ולייצר עשן לבן גם בנושא של רפיח, כי הלא בסוף צריך למגר את החמאס. מי ימגר אותו?
פרופסור רבי, כשמצרים מאיימת לפנות להג, היא לא חושפת את עצמה לתביעות בהג, כי הלא גם היא מונעת סיוע מרצועת עזה.
לא, היא סומכת על העניין הזה של, אתה יודע, הסחף השלילי נגד ישראל, וזה מאוד חשוב לה להיות און בורד יחד עם כולם, גם עבור הציבור המצרי שבנעילה לא נוטע עדה
לישראל. אבל אם מישהו יגיש תביעה נגדה בהג, מה היא תגיד?
מי יגיש, אריה?
מי יגיש? פפואה גיני, ניו גיני, מישהו.
לא, באמת.
לא, אבל הם חייבים להתייחס לתלונה.
אריה, אתה צודק, אבל לדעתי ב... אטמוספירה הקיימת, זה דבר לא כל כך ישים, הוא לא יעיל. אני מסכים עם מה שאתה אומר, כמובן. אבל תשמע, אנחנו מבינים שלהיות צודק זה לא מספיק פה.
תשמע, לסיום, גם אני לא מתרגש כל כך. הבעיה היא שזה בא בזמן הכי גרוע. ההצטרפות של מצרים לאירוע בהג בזמן הזה, כשכולם נגדנו, יכולה לעשות את ההבדל. ואני שואל את עצמי, היה פה עשור של ירח דבש מטורף, של פעילות מבצעית של צהל בשירות המצרים, על הראש של דאש בסיני, וכל זה, אי אפשר היה, אתה יודע, אולי אם היו יחסים יותר אינטימיים וטובים בין סיסי לנתניהו, הם לא דיברו מאז שנתניהו חזר לשלטון, אפשר היה להסדיר את זה מולם, את הסיפור הזה של הרפיח, ולצערי זה לא קרה.
אני מסכים איתך, בזה אני תמיד מסכים, צריך לדעת לדבר עם המצרים, זה לא קליינט
במצרית.
זה קליינט קשוח.
כן.
צריך לדעת לעשות את זה בצורה נכונה, צריך בסופו של דבר כל הזמן לטפח את הקשר, אני לא בעד לעשות את מה שלמשל עשה שר החוץ ישראל כץ, זה לא רע, אני לא חושב שזה
כן,
נכון.
כן, עושה את זה כל
אגב,
הזמן.
אגב, אני יכול להגיד לך שיש ביקורת גדולה על המצרים, אבל זה לא עוזר שאתה יוצא בזה עם שופרות, משום שהדבר הזה בסוף בעצם הוא רובץ לפתחך. צריך פה את האמריקאים, ואני אומר שוב, הם מדברים הרבה על היום שאחרי, כאילו שיש להם את כל הנתונים. בוא ניקח את זה כטסט קייס. איך קורה שאמריקאים לא מסוגלים להביא את ישראל ואת את מצרים, עם כסף על השולחן, כסף מפרצי, לפתור את הבעיה בשקט? מה הולך כאן? זה מראה לנו שיש לנו הרבה דיבורים, אבל כשזה מגיע למעשים, אנחנו קצת רחוקים מהעניין.
תודה.
כן.
תודה רבה.
ביי חבר'ה, להתראות, ביי ביי.
להתראות, פרסומות ונחזור, נתראה. אהלן לדרור גלוברמן.
ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה.
מרצה ומחבר הניוזלטר, סקיפ אינטרו, אהבתי את השם. זה כולנו עושים את זה כל הזמן. שמע, מודל הבינה המלאכותית החדש של OpenAI מגיב כמו בן אדם אמיתי, אנחנו מדברים על הצ'אט GPT, קראתי הסבר שלך על הדבר הזה, זה יותר ממרתק, אתה מסוגל להסביר את זה ככה שגם אריה ואני נבין?
אני הבנתי, זה אחרי שתי דקות הוא מתחיל לקלל, מה השאלה?
אפשר להגיד את זה מהכיוון ההפוך, מצד אחד זה הולך לספק לנו שירותים, כלל שירותים מדהימים, ומצד שני היכולת שלנו להבין שזה מחשב היה מעורב עכשיו בתהליך, מחשב זיהה איך אני מרגיש, מחשב דיבר איתי עכשיו, היכולת שלנו לזהות את זה יורדת כמעט לאפס, אוקיי? המחשב, כבר היום יש צ'טבוטים שמדברים איתך, והם חושבים לרגע, כמו שאני עושה עכשיו.
אתה קורא לי שאני חושד באנשים אמיתיים, אני מאשים אותם שהם בוטים.
אז זה יהיה קשה במיוחד. ושנית, הוא גם יהיה מסוגל, זה כל היכולות שיחשפו עוד מעט, ושתי החברות הכריזו עליהן, המתחרות, גם גוגל וגם OpenAI.
הנה, יש פה תחרות ענקית.
נכון, אפשר גם לדבר עליה, כי היא מסוכנת מאוד התחרות הזאת, לא לחברות, לנו.
כלומר, אם אני שואל היא... משהו, שואל שאלה, מי גילה את אמריקה? אז כיוון שהם יודעים שאני יהודי לאומי וזה, הם יגידו לי יהודי גילה את אמריקה? זה מה שהם יגידו? הם יגידו לי מה שאני רוצה שיגידו לי?
אהבתי. אז כבר היום במידה רבה מאוד, גוגל אומרת לך תוצאות שאתה כנראה תאהב. בעצם גם כל הפידים שלך, מה שאינסטגרם מראה לך, ופייסבוק וטוויטר ואלה, גם הם מתאימים את עצמם לדעות שלך ולמה שאתה עשוי לאהוב או לסנוע. השאלה שהם לא שואלים את עצמם זה מה האמת. אבל בוא רגע נשים את זה בצד, כי יש לנו עכשיו מכונה שלא רק חכמה יותר ומהירה יותר וזולה יותר, זאת אומרת נגישה יותר, להמון אנשים בתחומים, המכונה הזאת גם יודעת לראות וידאו בזמן אמת, ולהגיב עליו. עכשיו אנחנו לא מכירים את התכונה הזאת ומה זה אומר, אבל כך למשל דוגמה שהיא מסוגלת להסתכל על אנשים ולהגיד לך איך הם מרגישים. שמחים, עצובים, בריאים, חולים, טוב שבאו לעבודה היום, הוא כבר מבואס, שבועיים ברציפות, אולי צריך להזמין אותו לשיחת שימוע, לא יודע. חבר את זה עם עוד מאגרי נתונים, אתה תוכל לומר לא רק על מצבו הנפשי והרפואי, גם על דעה פוליטית, נטייה מינית וכל מיני עניינים אחרים, שהיום אנחנו בכלל לא מדמיינים שמחשב יכול לראות אותנו שקופים כל כך.
דרור, ננסה להסביר לאידיוטות שבינינו איך זה עובד. עכשיו נניח ברגע זה, אני רוצה, בוא נלך על הצ'אט GPT, איך זה, אני רוצה עכשיו ליצור קשר עם הטלנט הזה, ה-AI הזה, ולבקש ממנו שיכתוב לי, במקומי אני קצת עייף את הטור שלי ליום שישי.
כן, אז אני אמליץ לך לעשות ככה, תוריד לטלפון שלך את אפליקציית צ'אט GPT, אגב המקורית של OpenAI, יש הרבה מתחזים, שימו לב, ואז אתה יכול להגיד לו, הנה, כך, צ'אט GPT, כך, את 10 או 20 או 100 טורים האחרונים שלי.
אבל נראה אותך לא כותב על נתניהו.
לא, השאלה אם אפשר לשכנע אותו, את הצ'אט הזה שידלג הפעם על ביבי.
קח את 100 טורים האחרונים שלי, קרא אותם, זה הסגנון שלי, אלה הנושאים שעליהם אני כותב.
רגע, ואני יכול אבל לבקש ממנו שזה יהיה אקטואלי, שיהיו בו גם חדשות מהשבוע האחרון, שלא כתבתי עליהם?
עכשיו, לך ואסוף, אני אתן לך את זה בשלבים. אחרי שקראת את הטקסטים שלי, לך ואסוף את הכותרות המדיניות מהשבוע האחרון, תבחר עבורי מה צריכים להיות הנושאים שכנראה אסוק בהם, וכתוב את
דעתי. את כל זה אני יכול להגיד לו והוא יתפקד?
כן, כן. עכשיו, התוצאה תהיה, אני מאמר, טובה בעיניך משהו באזור 50-60%. כלומר, אל תצפה שהוא יעשה את כל עבודה בשבילך, רק חצי. מספיק טוב?
לא כן, זה יחסוך לי את השני קילומטר שאני הולך להחליט על מה אני כותב השבוע.
אבל החצי עבודה תהיה באמת חצי, כלומר...
תגיד, כמה זמן לוקח לו לייצר את הטור הזה ברגע שגמרתי לתת לו את ההוראות? מהר, אה?
יותר מהר ממה שאתה מכין כוס קפה, הרבה יותר מהר.
עכשיו, מתי אני אוכל להגיד לו, תקשיב, ארי עלה לי על כל העצבים, שאתה תשב פה במקומו ה-AI, ותשדר איתי את התוכנית.
אז זה ממש...
דרור, תשתוק. אני מציע, אתה לא צריך לגלות לו.
ולעולם לא יוכל... אריה הוא בלתי ניתן להחלפה, אין טכנולוגיה, לא תומצא טכנולוגיה שיכולה...
אתה יודע מה? אין לך מושג כמה אתה צודק. אני רוצה לראות אריה שיחליף אותו. אריה, הרי עם כל אחד, הוא היה או בצבא או בבית חולים. תגיד, אמרת שהתחרות בין הצ'אט GPT לגוגל מסוכנת, למה? תסביר.
יפה. שימו לב, מתפתחות כאן יכולות עם השלכות כלכליות, תעסוקתיות, פוליטיות, זכויות פרט, שאין לנו מושג מה הן הולכות להיות. האם הרגולטור עוקב אחריהן ומסוגל להשפיע עליהן? ממש ממש לא. הקצב שלו איתי בשלושה סדרי גודל. לא בשלושה ימים או שלוש שנים, בשלושה סדרי גודל. אין קשר. עכשיו החברות, כל עוד הייתה חברה אחת שמובילה, זה יכול להגיד, אנחנו לטובת האנושות, אופן היה את החברה הזו. לטובת האנושות, אנחנו לאט לאט, לא נאפשר שימושים מסוכנים, אנחנו נחסום, אנחנו מזהים. ברגע שניתה תחרות עזה, הערכים נזרקו לפח, הכל בשביל הדולר, ואין מי שיגביל. עכשיו, התחרות עזה בכמה ממדים? זה גוגל נגד OpenAI, אגב, נגד אמזון, נגד אפל, נגד מייקרוסופט, נגד המון. זה ארצות הברית נגד סין, מתחזיק ב-AI יותר מתקדם. ובעצם זה גם תחרות בינינו לבין עצמנו. כי אם מישהו יוחלף בן או אריה, מי זה יהיה? ההוא שיודע אליי, ההוא שלא יודע. עכשיו, השאלה הזאת היא נכונה, חברים, במחלקות של שירות לקוחות, חברות עורכי דין, מתכנתים, מעצבים, ארכיטקטים, רופאים, כל תחום שמתעסק בדעת, בידיעה, AI עושה שם בלגן, כבר היום. מי שיודע, יישאר.
כמה אנשים הולכים להיות מובטלים, אתה אומר?
אז התחזית של לפני שנה של גולדמן סאקס אמרה 300 מיליון משרות. הבוקר היה דיון בוועדת בינה מלאכותית של הכנסת, ודובר שם על 33% מהמשרות במדינת ישראל.
דרור גלוברמן, לצערי הרב, קודם כל זה אמר, נגמר הזמן, עם המסר האופטימי הזה, חבר'ה, כולנו נהיה מובטלים. תודה.
תודה רבה.
לא יכול ללמוד, זה לא כזה קשה.
בדיוק. אורחים מפיקים אפרת קורמן ואסף נבו, אחראי לשידור סתיו קורנס, אורחי הדיגיטל אסף חרמוני, אליעזר בן יהודה, איתי ניקסון ורונן שבתאי, אחינו ספורט עם קופלן, מלילים ומליניאק, וכולכם מפוטרים.
כן, ואל תתרגשו, זה לא היה בן, זה היה בוט. שלום לכם.
ביי.